אנחנו ממשיכים בלימודנו הקבוע בלימוד ענייני התפילה, מבוא לתפילה. ואנחנו דיברנו על, אנחנו בברכה הראשונה של תפילת 18, וכתוב שם, זה לאן שהגענו, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. או, תודה רבה. לא, זה בשבילי? לא, כך, אני אסדר לבד, אני אסדר. הוא מביא גואל לבני, אני אקח מפה אותו. הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, ועסקנו בשאלה מה הכוונה בביטוי חסדי אבות. וזוכר חסדי אבות, כי לכאורה יש שני ביטויים אחרים שידועים. האחד, תודה רבה, ברוך תהיה, יעבדוך עמים. אנחנו מכירים שני ביטויים אחרים. האחד, זכות אבות, והשני, ברית אבות. על מה זה? חסדי אבות. אז נזכיר רק, יש זכות ויש ברית. זכות אבות זה מה שבא מכוחם של האבות. האבות היו אנשים גדולים ויש להם הרבה זכויות, אז מכוח הזכויות שלהם אנחנו מושכים בחשבון. ויש ברית אבות, שזה לא קשור לזכות אלא זה קשור לבורא. הקדוש ברוך הוא קורא ברית עם האבות, ולכן אין לזה גם הפסק, כי כמו שלאלוהות אין הפסק, כך לבריתו אין הפסק, בריתו היא נצחית. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יעבור. יוצא שכל זמן שאנחנו יכולים, אנחנו מושכים מכוח זכות אבות. ברגע שאין ברירה, מסתמכים על ברית אבות. למשל, גאולת מצרים הייתה מכוח זכות אבות. עדיין לא היינו רחוקים מדי, עדיין היה אפשר להסתמך על הזכויות של האבות. אבל הגאולה האחרונה היא כבר אחרי שזכות אבות תמה, ולכן אין ברירה אלא להסתמך על ברית אבות. עכשיו, מה המשמעות של בכלל זכות? מה זאת אומרת זכות אבות? האבא היה צדיק, אז למה שנתייחס אל הבן יפה? אפשר להתייחס אל הבן יפה בגלל שהוא, זה כאילו ג'סטה שאתה עושה לאב. אבל בכל זאת, אם הבן רשע, אז למה שיתייחס אליו טוב? רק בגלל שאבא שלו היה צדיק? אלא שיש משהו אחר, יש משהו בזהות שנמשך בבן. כלומר, לפעמים אני רואה את הבן, או את הנכד של מישהו, ואני אומר, אוף, כשאני רואה אותך, אני רואה את הסבא שלך. מה אתה רואה? לא רק תווי הפנים. יש איזו הקרנה של האישיות, כביכול אותה אישיות ממשיכה להתקיים, בנכד. וככל שהאישיות הייתה בעלת עוצמה יותר גדולה, כך ההמשכה של ההקרנה הזאת נמשכת יותר דורות. אז אפשר לומר שכיוון שהאבות היו אנשים עם הקרנה עצומה, כל אחד מהם, ועוד הם היו שלושה, אז אין ספק שהזהות שלהם נמשכת במשך הדורות הרבה זמן אצל ילדיהם. השאלה היא, עד מתי? אפשר לומר, כל זמן שהעולם היה דומה לעולם שלהם. אבל במהלך הדורות, העולם השתנה, התרבות, הפוליטיקה, היחסים בין האומות, הקשר בין האדם לבין העולם, כל זה שינה צורה, ואז כבר אי אפשר לראות בזרע בית ישראל את הפנים של אבותיהם. זה הכוונה שכבר נגמרת הזכות. כשאומרים על מישהו שיש לו זכות אבות, אין הכוונה לזכות של אברהם, יצחק ויעקב, אלא לזכות של אבותיו הקרובים. נגיד הוא נכד או נין או בן נין של איזה אדם גדול. זה הכוונה שיש לו זכות אבות. אבל אז יש דבר כזה זכות אבות גם היום, אבל לא מדובר על הזכות של האבות אברהם, יצחק ויעקב.
מתי בדיוק העולם
מתי העולם עבר שינוי? אז יש כמה דעות בגמרא. אבל למשל מה שאנחנו רואים בימי ישעיהו הנביא, כשסנחריב מלך אשור רוצה לכבוש את ירושלים, אז הנביא אומר זה לא ילך, הוא לא יצליח לכבוש. קנאת השם צבאות תעשה זאת. מה זה קנאת השם צבאות? שהקדוש ברוך הוא מחליט שהוא לא ייתן את ירושלים, אבל לא בגלל שיש להם זכויות. זהו, זה נגמר. עכשיו, מה קרה בימי סנחריב? סנחריב היה, כשמו כן הוא, מחריב. כלומר, הוא זה ששינה את הפנים של העולם. זה כמו שמשל הגמרא דנה לגבי עמוני ומואבי. כתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם עד עולם. אם יבוא היום עמוני וירצה גר, גר עמוני ירצה להתחתן עם בחורה יהודיה כשרה, מותר או אסור? מותר. מדוע? אומרת הגמרא, עמוני זה כבר לא עמוני. למה? בא סנחריב ובלבל את כל האומות. עכשיו השאלה היא, מה המשמעות של בלבל? יש אומרים, וזה חורק, דבר פשוט לומר, אתה לא יודע אם הוא עמוני. כלומר, ייתכן שהוא כבר לא צאצא של העמונים הקדמונים, ולכן הוא יכול לבוא בקהל השם, ואז מן הספק אנחנו דנים לכולה כל אחד ואחד. זה אפשרות אחת. או אפשרות אחרת, גם העמוני זה כבר לא עמוני. כי העמוני של היום זה לא העמוני של פעם, אומרים כל הנוסטלגים. נכון? הנוער של היום.
אפשר לחדד את זה יותר דווקא עם המלאק אולי.
שמה? גם עם המלאק? מה אתה רוצה להגיד עם המלאק?
שאנחנו לא יודעים מי זה
המלאק. כן, אז יש שתי אפשרויות. או שתגיד שאנחנו לא יודעים מי זה המלאק, או שאתה תגיד שגם אם היינו יודעים, אבל המלאק של היום זה כבר לא המלאק של פעם. זה כבר לא זה. כן? זה כבר, זה איבד משהו מה... כן, זה כבר, זה אותו הדבר, אבל זה בלי תוכן. זה רק הצורה. אפשר לראות את זה למשל במצרים הקדומה. במצרים העתיקה, עד שהם נכבשו על ידי הפרסים, מצרים זה היה משהו. זאת הייתה תרבות, היה שם תוכן חי מאוד. אחר כך, מלכי פרס, ואחרי מלכי יוון, אלכסנדר מוקדון והתלמיים וכו', המשיכו את המסורת של הפרעונים. אבל הם כבר לא היו פרעו באמת. הם היו כאילו פרעו, אז הם התלבשו כמו פרעו, אז מה? אבל זה לא זה. כן? אתה רואה שהמלך הזה דובר יוונית, והוא מתעניין בפילוסופיה. מה הקשר בינו לבין פרעו הקדמון, שהיה באמת באמת מחובר אל הנילוס ואל כל מה שזה אמר? נגמר. כן? כן, בבקשה.
האם התרות הזאת של יכולתם של האבות ולעומתם התרות במצב העולמי שכל הם חיו, לא מרמיד קצת מהגדולה הפסולית שלהם?
האם התלות של האבות, אני חוזר על שאלתך, שאלה יפה מאוד, האם התלות של האבות במצב העולם איננה ממעיטה מהדמות האבסולוטית שלהם? משהו כזה? הבנתי אותך נכון? כן. התשובה היא אכן כן, בגלל שהזכות אף פעם איננה אבסולוטית. כוחו של האדם, ככל שיהיה גדול, באמת הוא לא אבסולוטי. ומה שכן אבסולוטי זה ברית אבות. שהקדוש ברוך הוא קראת עם הברית. כלומר, יש איזה מרכיב אינסופי, בלתי תלוי בזכותם, שעובר דרכם.
אולי יש בזה גם רבותה מבחינה מה שהרב אמר, בזה שזה מצריך את האדם להיות כל הזמן משתדל ומשתדל יותר, לא תלוי ב...
אמת, האדם צריך תמיד להשתדל, אבל גם אם הוא ישתדל תמיד, יש גבול לכוחו.
כן, אבל
כן.
זאת אומרת, העובדה שהזכות שלו לא קיימת לעד, מצריכה אותו להשתדל תמיד.
אכן. אלא מה? אז יש ברית אבות. כלומר, הקדוש ברוך הוא יש לו אינטרסים משלו, הוא לא רוצה שההיסטוריה תיכשל. אז באופן, הייתי אומר, אפילו קצת מלאכותי, אפשר לקרוא לזה כך, באופן אלוהי, כן? הוא מתערב בנעשה, ולכן הברית לא עוזבת אותנו. אבל מה? אם נגיד, מה?
אבל אז זה מתנגש עם הבחירה החופשית.
זה מתנגש עם הבחירה החופשית, בוודאי. כלומר, הבחירה החופשית היא של הפרט ולא של הכלל. כלומר, לכלל אין בחירה חופשית, לפרט יש. ונאמר ככה, השאלה היא מה זה עושה לנו, כן? זה שיש ברית אבות. מה, זה משאיר אותנו ככה? כלומר, אם אנחנו לגמרי לא דומים לזהות של הקדמונים, אז מה המשמעות של אותה ברית? כן, זה הטענה למשל של פרופסור ישעיהו ליבוביץ', הידוע לשמצה, שטען שאין שום קשר בין עם ישראל שהתנך מדבר עליו לבין החברה היהודית של זמננו. זה גלגול יהודי של הטענה הנוצרית. זה מעניין. כלומר, הנוצרים הרי טוענים שעם ישראל נגמר בדור של ישו. כבר לא, מאז אין יותר עם ישראל. אז יש משהו דומה לזה בוורסיה היהודית שאצל פרופסור ליבוביץ', כשהוא אומר, הרי מה זה יהודי? זה מי שמקיים מצוות. מאחר ואתם לא מקיימים מצוות, אתם גויים. נקודה. אלא מה? מה נשאר? דתיים? דתיים זה לא עם. תודה רבה. ברוך תהיה, יעבדוך עמים. כן. אז שומרי מצוות זה לא אומה. בקיצור, לפי ישעיהו ליבוביץ', עם ישראל גם כן לא קיים היום, או אין קשר של זהות בין העם היהודי שהתורה מדברת עליו לבין החברה הישראלית בזמננו. אגב, מעניין, למה הוא אמר דברים כאלה? אני חושב שהוא רצה להחזיר את האנשים בתשובה, הוא רצה להגיד, אתם גויים. מה הם אמרו לו? כן, כן, אתה צודק, אנחנו גויים. משהו כזה, כן. אבל, וזה באמת השאלה, למשל, יש לה אפילו, אפילו השלכות פוליטיות. כלומר, האם, האם למשל, יהודה ושומרון זה שלנו או לא? זהו, זו השאלה. זה לא שלנו. אנחנו תושבי שפלת החוף. למה? בטעות הגענו לכאן. רדפו אותנו באירופה, אירופאים רדפו אירופאים האחרים. אנחנו האירופאים הנרדפים שמצאו להם מקלט ברצועת חוף צרה, מחול, קרוב למזרח התיכון. ויש אנשים שחושבים שבגלל זה הגבעות התנכיות של יהודה ושומרון שייכון תנו. זה לא נכון, זה לא שלנו, אנחנו לא חלק מהנוף הזה. זה כלומר, העמדות הפוליטיות הן גם מוזנות מן התפיסה הערכית של, אפילו תפיסת הזהות של היהדות. אז באמת פה נשאלת השאלה, אם באמת, לכאורה, ליבוביץ' חס וחלילה צודק, הגמרא אומרת, זכות אבות תמה. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לפי הפירוש שנתתי לפני זה, שהזכות זה הכוונה שאני ממשיך לראות את הזהות של האב הקדמון בפנים של הבן, אם באמת זה השתנה, זה הכוונה שזכות אבות תמה, אז כבר אין קשר של זהות. אהה.
זה שאלה ברית.
אבל מה הברית עושה? התשובה שלי היא שהברית מקימה לתחייה את הזכות. כלומר, מאחר ויש חוט, חוט בלתי ניתק של ברית לאורך הדורות, זה מאפשר, כאשר אנחנו זכאים, כשאנחנו מתאמצים, לחדש, להקים לתחייה את הברית, את הזכות.
זה גן רציסיבי כזה?
זהו, זה מין גן רציסיבי שמדי פעם אתה יכול, אם אתה מרטיב, זה כמו, אתה יודע, נבגים. זה מיובש מאוד, אבל אם אתה מרטיב, צ'יק, זה יוצא. מצאו בפירמידות גרעיני חיטה בני 4,000 שנה, בני 4,000 שנה. באקלים היבש של מצרים, זה יחזיק מעמד, זרעו את זה, יצאה חיטה. כן? זה, בדקו את זה, מצאו גרעיני חיטה בפירמידות, זרעו אותם, נעשה חיטה. כך שיש לנו היום חיטה מצרית. כן? לא יודע אם מגדלים את זה באיזשהו מקום, אבל יש. אז זה בערך ככה, הזכות אבות שחוזרת לתחייה לידי ברית אבות. איך קוראים לברית, לזכות אבות שקמה לתחייה לידי הברית? חסדי אבות. זה הכוונה, וזוכר חסדי אבות. כל זה היה כדי להסביר את הביטוי חסדי אבות שבתפילה. וזוכר חסדי אבות. אוקיי? אז זה בעצם הברית. זה הברית שמקימה את הזכות, זה נקרא חסדים.
למה דווקא זה
נקרא חסד?
חסד
זה פריצת
גבול,
כאילו. חסד שעשיתי זה זכות. כן?
זה לא פריצת גבול אבל?
זה גם פריצת גבולות, ודאי. הזכות פורצת את הגבול של מידת הדין. וזוכר חסדי אבות. ומכוח זה הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. כן? אז מי מביא את הגואל? הקדוש ברוך הוא, נכון? זאת אומרת שאם מגיע גואל, זה סימן שמי שלח אותו? קדוש ברוך הוא. אז זאת אומרת שאם הגיע למשל הרצל, אז מי שלח אותו? קדוש ברוך הוא. בין שהוא יודע, בין שהוא לא יודע, נכון? מי שיאמר שזה לא הקדוש ברוך הוא שלח את הרצל, אז מה זה? זה כפירה, לפי זה. נכון? יש אפילו שיר כזה, מי ימלא לגבורות ישראל, אותן מי ימנה, הן בכל דור יקום הגיבור גואל העם, נכון? אז מה זה, זה שיר כפרני, שלימדו, לא באמת, זה באמת, אני חושב שאלה שחיברו את השיר הזה, הייתה להם כוונה, ליצור איזה תחליף לזהות הדתית, כן? שמה, לא אומרים מה שמה, בימים ההם בזמן הזה, מכבי מושיע ופודה. ובימינו כל עם ישראל יתאחד, יקום ויגאל. כן, כל זה, זה בעצם גרסה כפרנית של על הניסים. עכשיו, יש, יכולה להיות גם גרסה כפרנית בכיוון השונה. זה לומר, כלומר, מי שאומר שהציונות איננה מעשה השם, הוא מקבל את התזה של השיר הזה. כלומר, זה קבלה דתית של התזה הכפרנית. עד כאן מובן? טוב. הוא מביא גואל, נבנה בניהם. מה זה גואל אגב? מה עושה גואל? מה זה לגאול? להושיע, אז תגיד, אז מביא מושיע. אני הייתי פשוט רוצה שאנחנו ניתן הגדרה מדויקת של המושג גאולה במקורות היהדות. הגיע הזמן שפעם נדע מה זה גאולה. המהר"ל מפראג בפרק א' של נצח ישראל נותן שלושה מאפיינים של הגלות. אם נדע מהי הגדרה של גלות, ממילא נדע מהי הגדרת גאולה, לא? אומר המהר"ל, זה שלושה דברים. גלות זה שאנחנו לא בארץ, שאנחנו מפוזרים ושאנחנו נשלטים על ידי אחרים. כמו משועבדים. זה שלושת ההגדרות של הגלות. לפי זה מה זה גאולה? שאנחנו בארץ, שאנחנו מכונסים ועצמאיים. איך קוראים לזה היום? מדינת ישראל. יפה. כלומר, זה הגדרה של גאולה. שימו לב שאין בהגדרה של גאולה שום מרכיב רוחני. אלא יש פה מרכיבים סוציו-פוליטיים מובהקים. כלומר, עלייה לארץ, עצמאות מדינית, זה הגדרה של גאולה. יציאת מצרים הייתה גאולה, הרי יצאנו מיד שעבודו של פרעה, ונהיינו עצמאים. לפי זה משה היה הגואל, בדיוק. משה, ודאי שהכניס אותנו לארץ ישראל, הוא לא נכנס איתנו, אבל הוא הביא איתנו עד הפתח.
איך בכל זאת היום מצליחים לנתק את המושג הזה של גאולה, כזו
אתה אומר, איך אתה אומר, איך שכחו את הדבר הפשוט כל כך, שגואל זה משמעות פוליטית. טוב, אפשר להגיד את הדברים בקצרה, אבל כשאומרים את הדברים בקצרה זה נשמע ככה חריף. זה השפעה של הנצרות. הרי כשהגיע ישו אל הרבנים, הוא אמר להם, אתם הרבנים רוצים שבן דוד יבוא כדי לגאול אתכם מן הרומאים. ואני באתי לטפל בנשמות. אמרו לו הרבנים, מעניין, זו שיטה יפה, מעניינת, אבל אתה לא ביהדות. זרקו אותו לכל הרוחות, נכון? כלומר, הרבנים כנראה אז לא ידעו שגאולה זה דבר רוחני. אבל מה? זה ברור שבעקבות הגאולה, מכוחה של הגאולה, הרבה הרבה מעגלים רוחניים מתעוררים. יש חזרת הנבואה, ושלום בעולם כולו, בית המקדש, הרבה דברים נפלאים, השראת שכינה אדירה, אבל כל זה תוצאה של, זה לא במקום. מובן? אז מה שנקרא מביא גואל, זה משהו פוליטי. כן.
איפה המהר"ל כותב את זה? אני אשמח
מה נקרא מסתמך. איפה המהר"ל כותב את זה? בפראג.
באיזה ספר?
אני אמרתי באיזה ספר זה. ואמרתי בנצח ישראל פרק א'. כן, עכשיו, על סמך מה הוא אומר את זה? על סמך המסורת היהודית לדורותיה. לא באמת. למשל, המילה גאול בתנ"ך, בתורה, זה תמיד שחרור משעבוד משפטי. אם מדובר על אדם פרטי, שזה כמובן שאדם שנמכר לעבד, משחררים אותו. או אם הקרקע ששייך למשפחה נמכר, אז גואלים אותו. כלומר, זה תמיד, יש משהו כספי, אתה נותן כסף כדי לשחרר. כן? ומה שאתה רואה בספר רות, על הגאולה ועל התמורה, מה זה גאולה שם? זה גאולת השדה. ומה זה אומה שנגאלת? היא נגאלת משעבדיה. כן, יש, לעומת זה, השחרור מן המועקה הרוחנית נקראת בתנ"ך פדות. למשל, אנחנו אומרים, ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו. או למשל, בהגדה של פסח, אנחנו אומרים, ונודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. בסדר? יעוין בפירוש הרב יעקב משה חרלאפ, עליו השלום, זכותו להגן עלינו, בהגדה של פסח שם. שמסביר שגאולתנו זה השחרור הפיזי, פדות נפשנו זה השחרור הרוחני. הגאולה והפדות ביחד נקראים בשם ישועה. ישועה זה שם כולל לשניהם. בסדר? כן.
איך קראנו להרצל מושיע וגואל, אם בעצם לא כולם עלו לפה?
איך קראנו להרצל, מושיע וגואל, אם לא כולם עלו לפה? מסקנה, גם משה רבנו הוא לא גואל. כי לפי התלמוד, הוא הוציא רק 20% מעם ישראל ממצרים. שלא לדבר על כל הכישלון שכל הדור שהוא הוציא ממצרים מת במדבר, חוץ משניים. זה הצלחה זה? זה גואל זה? כן. גואל דם, יפה. גואל דם זה גם משהו, הייתי אומר, ממוני. מה, מי ראוי, מי רשאי לגאול את דמו של הנרצח? אומר הרמב״ם, כל הראוי ליורשו. כאילו לקחת ממנו משהו, כלומר, הרוצח לקח מן המשפחה, זה אומר, ממון, רכוש. לא ממון, אבל רכוש. רכוש, שזה נפש הנרצח. אתה צריך לגאול את דמו. בסדר? טוב. אז הוא מביא גואל לבני בניהם. אגב, מעניין מאוד, יש בגמרא במסכת סנהדרין שאלה. בין מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. האם ישראל נגאלים רק אם הם עושים תשובה, או שנגאלים גם בלי לעשות תשובה? בלי להיכנס עכשיו לשאלה מי צודק מבין שניהם, מה ההכרעה של ההלכה. אבל בכל זאת, מה זה אומר? שבין רבי אליעזר, בין רבי יהושע, גאולה איננה תשובה. יש הרבה פעמים אנשים אומרים, מה זה עם ישראל נגאל? שכולם עושים תשובה, זה נקרא גאולה. אין לזה שום קשר. כי אם אתה אומר שהגאולה תלויה בתשובה, סימן שהגאולה איננה התשובה. אז מה היא גאולה אם לא התשובה? אז היא משהו אחר. כן, בבקשה.
לפי הרמב"ם הזה, שנפש זה כסף, אז למה אין תחת עין ולא כסף תמורת הנרצח?
אז אתה שואל, מדוע שלא ישלמו כסף על הנרצח? Okay. יפה מאוד, הייתה בהחלט אבל אמינה לזה. עובדה שהתורה צריכה לומר, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשאי למות. משמע שהיה מקום לזה. אוקיי? Okay? זה הגמרא אומרת, אתה לוקח כופר לאיברים ולוקח כופר לנפשו. זה גמרא במסכת בבא קמא, פרק הגוזל.
זה עין תחת עין בכסף?
עין תחת עין זה בכסף. האמת היא, בחוקי חמורבי, שקדמו לחוקי התורה, אז שמה כבר היה מה שחזל אומרים, שמי שמוציא את העין של חברו, יכול לשלם. כלומר, לפי ההלכה, זה תמיד כסף. לפי חמורבי, להבדיל, זה או כסף או עין. אם אין לך כסף, אז מוצאים לך את העין. יש לך כסף, תשלם. ויש בחוקי חמורבי מחירון. מה משלמים על עין, מה משלמים על יד, על רגל, כל דבר. יש שם תשלומים, וכמה משלמים על נרצח. זה הרבה יותר כסף, אבל אם יש לך, אתה משלם, אם לא זורקים אותך. התורה אומרת ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. כלומר, אתה רואה שעצם זה שהיה מקום לדבר על זה, זה סימן שזה בהחלט ממון. טוב. ולכן קראו לו חמור רבי, ולא רבי חמור. כן.
שאלה כללית בקשר לכל הלימוד של התפילה 18, האם צריך לכוון את כל מה שאנחנו לומדים עכשיו תוך כדי התפילה עצמה?
אתה שואל, האם כל מה שאנחנו לומדים על התפילה? אני חוזר על שאלתך, אדוני. אני יכול? אתה שואל, האם אנחנו צריכים לכוון את כל מה שאנחנו לומדים במילים של התפילה, או לא, או רק הרעיונות הכלליים? התשובה היא, בוודאי שצריך לכוון כל זה. ואני אסביר לך למה הכוונה. לא שהתפילה פתאום תתארך לך מאוד, ובמקום 5 דקות תיקח 7 דקות. לא, אין הכוונה לזה. אלא הכוונה היא, שאם אתה רוצה לדעת, למשל, מיהו אדם פלוני, שאתה לא מכיר, אז נותנים לך כל מיני סימנים כדי שתכיר אותו. תדע איך הוא לבוש, תדע איך הוא מדבר, תדע איך הוא נראה וכו' וכו'. כן, כדי שתכיר. ואז אתה, לפני שאתה פוגש אותו, אתה חוזר, משנן את כל הדברים וזה. ואז, אחר כך, בין 1,000 איש תוכל לזהות אותו. ברגע שאתה כבר מזהה אותו, אתה יכול לזרוק את כל הסיכומים. כי כל מה שבסיכומים בעצם כתוב בחוויה הבלתי אמצעית הזאת. אז גם כן, כשאנחנו עכשיו לומדים את התפילה, אנחנו לומדים את זה די לאט. אבל זה לא יגרום לתפילות שלנו להיות יותר איטיות. זה יגרום רק שאנחנו נבין יותר מה שאנחנו אומרים. בסדר? למשל, הרב, המגיד דוב בר ממזריץ', תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, הוא היה מתפלל מהר מאוד. כן, כלומר, הוא היה מחווה, מתכונן, וכו' וכו' וכו'. וכשהיה מגיע הזמן של התפילה, זה היה בזופס. כן? למה? בגלל שהוא לא היה מסוגל ליותר מזה. כלומר, אם הוא היה מתפלל יותר לאט, הייתה נפשו יוצאת. כי הוא כבר כיוון כל הכוונות בדבר הזה. כן? בניגוד למה שמשל עושים המקובלים הספרדים, שאצלם כשמתפללים בכוונות, יש צריך זמן, כן? יוגה פרייר ליד זה. כן?
רואים שאצלכם אשכנזים בעמידה הם מעריכים יותר
מהספרדים. כן, כן, ודאי. אתה צודק. דובר, מי שלא מקובל, אצל הספרדים מתפלל קצר. כן? כלומר, בכלל לא ראינו אצל הספרדים שמעריכים בתפילת 18. דווקא מאוד מעניין. אצל אשכנזים מקצרים מאוד בשאר חלקי התפילה, ותפילת העמידה היא ארוכה. אצל הספרדים זה בדיוק הפוך, נכון? מעריכים בכל חלקי התפילה, מקצרים בתפילת 18. שאלה היא למה? מה זה אומר? כלומר, האם הספרדים מחפפים, או אשכנזים מעריכים? כלומר, מה הסיבה של הדבר הזה? אני חושב שזה משהו אחר לגמרי. אצל הספרדים, כנראה שרוצים לומר, אנחנו כל כך מרוכזים שזה הולך קצר. כן? אצל האשכנזים, להפך. כלומר, אנחנו כל כך מתענגים שרוצים להישאר. כלומר, יש צד לזה, צד לזה. בואו. הוא מביא גואל, אני יודע פעם, רבי שלום מסס, שהיה ספרדי, הגיע לישיבת הר המור בירושלים, לברית מילה. והוא התכוון, התפללו שם מנחה של מנחה גדולה, כמו שנהוג בישיבות, ואחרי זה הייתה הברית מילה, והוא היה אמור מיד אחרי הברית מילה ללכת. אבל מה, הוא ראה כמה הם מתפללים באריכות, הוא אמר, אם הם מתפללים באריכות, ראוי שישאר יותר זמן. ואז הוא נשאר לכל הסעודה. לכבוד האריכות לתפילה, הוא לא היה רגיל לדבר הזה. טוב, הוא מביא גואל לבני בניהם. הבה נמשיך, למען שמו, באהבה. אז מה זה אומר למען שמו? זה אומר בפשטות שההלכה היא כרבי יהושע ולא כרבי אליעזר. רגע. לפי מה שהרב אומר, פדות וגאולה זה אותו דבר? לא. נכון? זה בדיוק מה שאמרנו, שלא. הפוך. אמרנו שגאולה זה פוליטי, פדות זה רוחני, וביחד קוראים לזה ישועה. כבוד הרב, האם ההבנה מביאה לחוויה? האם טעם הריכוז הוא רק כדי לא לרחף במחשבות? מה מקום הרגש בתפילה? 3 שאלות בבת אחת. טוב, האם ההבנה מביאה לחוויה? כן. האם טעם הריכוז הוא רק כדי לא לרחף במחשבות? לא. אלא הריכוז זה בגלל שאתה ממוקד בדבר, אז אתה יודע מה שאתה עושה. מה מקום הרגש בתפילה? ענק. התפילה היא פעולה רגשית. הלימוד זה פעולה שכלית. מה שאנחנו עכשיו עושים, אנחנו עושים דבר מאוד פרדוקסלי. אנחנו לומדים. אנחנו לומדים את התפילה. אבל התפילה זה לא לימוד. כן, כשאדם מתפלל, זה לא הזמן לחשוב עכשיו. אלא זה הזמן לחוות. אבל מה שאנחנו לומדים עכשיו, זה כדי לדעת מה לחוות.
אז עקרונית, זו פעולה שהייתה אמורה במקור להיות ההפך, כלומר. כאילו, עכשיו אנחנו לומדים כדי שנדע, כשאנחנו אומרים את זה, מה זה... מה, כאילו, אני... כי כשאני שם בא ומתפלל, אז אני אמור ל... וכאילו, אמור לצאת מתוכי הדבר הזה, ואמור להיות לי ברור, ברור שאני צריך לבקש על גבולת ישראל. כי אני יודע מה זה. אבל כאילו, עכשיו זה פעולה כאילו ש...
אינני מצליח להבין את שאלתך, אדוני. אתה יכול להסביר לי עוד פעם?
לא,
באמת לא הבנתי, באמת שלא הבנתי. לא הבנתי, מה שאנחנו עושים זה מצוין. אנחנו לומדים כדי לדעת מה להרגיש.
נכון, אבל הרב קוק כתב, אני לא יודע איפה, הוא כתב באיזשהו מקום, שאם אדם לא יודע על מה לבקש...
נכון, זה בדיוק מה ש... לכן הרב קוק אומר, צריך ללמוד. אם אדם לא ילמד, הוא לא יודע למשל מה זה ירושלים. בשביל מה לא להתפלל על בניין ירושלים? מה אכפת לו? זה אבנים. אבל אם הוא מבין מה המשמעות של בניין ירושלים, אז זה מאוד חשוב לו שירושלים תיבנה. טוב, אז מה זה למען שמו? זה אומר שההלכה... כרבי יהושע. שהרי נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע בתלמוד, האם הגאולה תלויה בזה שעם ישראל יעשה תשובה, או איננה תלויה בזה שעם ישראל יעשה תשובה, ובין כך ובין כך נגאלים. הלכה היא, בין כך ובין כך נגאלים, והאמת היא כמעט מקרא מפורש הוא בספר יחזקאל. בספר יחזקאל, ששם הקדוש ברוך הוא אומר, לא למענכם אני עושה בית ישראל, קים למען שמי הגדול המחולל בגויים. כלומר, עצם הגלות היא חילול השם. וכיוון שהקדוש ברוך הוא לא רוצה ששמו יתחלל, כלומר, יש לו אינטרסים שמעורבים בהיסטוריה שלנו, לכן הוא מכוון את ההיסטוריה באופן ששמו יחדל מלהתחלל וגואל את ישראל. בסדר? כן. כן. אתה אומר שלמדנו באחד השיעורים במכון שהרב קוק כן סובר שהגאולה תלויה בתשובה הפרטית של כל אחד ואחד. אז אינני יודע באיזה מכון למדת את זה ועל איזה רב קוק אתה מדבר.
לא, הפסקה של
התחייה
הלאומית לא
תשתלם או משהו כזה עד שכל אחד ואחד תלויה. איפה זה? באורות? באורות התחייה? בוא נבדוק. כל דבר אנחנו יכולים לבדוק. אתה אומר, זה באורות התחייה. אתה זוכר איפה? אני לא רואה על מה אתה מדבר, אבל אם אתה אומר...
זה בשיעור של הרב תמיר.
בשיעור של הרב ערן תמיר. אני לא יודע, אולי יש לו מקורות שאני לא מכיר, תראי לי על מה מדובר. בסדר, אולי תמצא בהזדמנות לדבר על זה. אבל זה ברור שהגאולה אינה תלויה בתשובה. כן, גם כך פוסק בעל הלשם, הרב חיים, לא, הרב שלמה אליישוב. הסבא של הרב יוסף שלום אליישיב, מבני ברק, או לא, דווקא מירושלים. לא משנה, הסבא שלו, שהיה מחשובי המקובלים לפני שני דורות, הוא באמת כותב את זה גם כן, שברור שהגאולה אינה תלויה בתשובה. הוא אפילו כותב בציניות מסוימת, הוא אומר, יש כאלה שאומרים שצריך לחכות עד שעם ישראל יעשה תשובה. ואז הוא אומר, שיחכו. כן.
זה מעכב, זאת אומרת, קראת הזמן.
זאת אומרת, שהגאולה יכולה להזדרז על ידי התשובה. אולי. אני לא בטוח. כי אני אקרא את האמת. אם כולם יעשו תשובה, יכול להיות שזה יעכב את הגאולה. ואני אקרא למה. לא, בהחלט. בגלל שכולם עושים תשובה, אז בשביל מה להיגאל? יש מצוות. היה למשל בקונגרס הציוני, הייתה, דנו בהצעת אוגנדה המפורסמת. כן, יום אחד הרצל קיבל הצעה מהבריטים להקים מדינה יהודית באוגנדה. זאת הייתה הפעם הראשונה בגלות הארוכה שמישהו סוף סוף הציע דבר כזה בכלל. אז הרצל אמר, תשמעו, אולי זה רעיון, כדאי לנסות, אנחנו אומרים שעל ארץ ישראל זה לא הולך. אולי נלך על אוגנדה. הייתה התנגדות עזה לדבר הזה בהסתדרות הציונית, והייתה גם תמיכה. בסופו של דבר, אגב, ההצעה התקבלה. התקבלה הצעת אוגנדה בקונגרס הציוני. מכל מיני סיבות, בסוף זה לא יצא אל הפועל. ומה שקרה בסוף, זה שזה לא יצא אל הפועל. מי תמך בהצעת אוגנדה? הרב ריינס, הדתיים, המזרחי. כן, המזרחי של אז, הם תמכו בהצעת אוגנדה. הם היו דתיים. מי התנגד? החילונים מרוסיה. למה הם התנגדו? החילונים מרוסיה אמרו, תשמעו, אם אין ארץ ישראל, אז מה נשאר לנו מהיהדות? לא נשאר כלום. לכן הם התנגדו בכל תוקף. הדתיים אמרו, רגע, אין לנו ארץ ישראל, יש לנו תורה. כלומר, דווקא הנאמנות לתורה עשויה לעכב את הגאולה. כן, כך שזה לא פשוט כל כך הסיפור הזה, שאם יעשו תשובה, הגאולה תלך יותר מהר. כן. מישהו מפריס שואל, רב, פורקוע לפריאר דואט אתר אוריינטה, אינטנציוני ור, לספירות, ביין פרסיז, סלון לפסאז'. מרסי דו ווטר קפסיטה א טרנסמטר לאנסניימן. טוב, אז אני אענה עכשיו. La raison pour laquelle... Ah, vous avez fait un mot aussi. Vous avez fait un mot? Yiddish? Quelle? Yiddish? 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 Vous avez fait un mot? Je vais vous dire que c'est une faute. Je vais vous dire ce que vous avez fait. Pourquoi la prière doit être mouffnet ou mouffnet à la séphirot spécifique? לפי המקומות. תודה עבור יכולתך למסור את הלימוד. טוב, יש פה שאלה כללית על התפילה. כן, אנחנו רואים שיש בתפילה, למשל אומרים המקובלים, פה צריך לכוון ספירה פלונית, ספירה אלמונית, כל מיני כוחות אלוהיים מסוימים. בשביל מה? תתפלל לקדוש ברוך הוא, יעשה מה שהוא רוצה, נכון? אגב, השאלה הזאת היא לא חדשה, זאת שאלה ששאל הריבש, רבנו יצחק בר ששת, לפני 600 שנה בערך, הוא שאל את השאלה הזאת בשו"ת הריבש, סימן קנ"ז. שם יש דיון בכלל לגבי הקבלה, לגבי לימוד קבלה והדעות של הקבלה וכו'. והשאלה הייתה, איך זה יכול להיות שהמקובלים מכוונים את התפילות שלהם לפי הספירות? כן, לפעמים ספירת הכתר, לפעמים ספירת החוכמה, לפי בינה וכו' וכו', כי יש כל מיני ספירות. והשאלה למה לעשות את זה? האם זה לא עבודה זרה? במקום לפנות לקדוש ברוך הוא אתה פונה לספירות. או כמו ששאל אחד השואלים בשו"ת הרשב"ש, האם העשר ספירות אינן עשר כפירות? עשר כפירות, נכון? כן, למשל אומרים פה, תכוון לספירת הבינה. יש כל מיני כוונות, סידורי הכוונות של המקובלים, זה מלא במשל, אתה אומר, ברוך. זהו, 10 עמודים. אתה. השם, 50 עמודים. אלוהינו, זה ככה. אתה לא גומר, כן? מרוב כוונות. אז השאלה היא, מה זה הדבר הזה? אז הוא אומר שהוא שאל את רבי יוסף אבן שושן בסרגוסה, שהיה מן המקובלים והיה ידיד של הריבש, הוא אמר לו, זה כמו אדם שפונה אל המלך, והוא מבקש מהמלך חיילים. הוא מבקש מהמלך שהוא יצווה לשר הצבא לשלוח לו פלוגה של חיילים לשמור עליו בדרך. ואם הוא רוצה כסף מהמלך, אז הוא אומר למלך להגיד לשר האוצר לשלם לו כך וכך ממון. וכך לגבי כל פונקציה ופונקציה. כי זה לא מכבודו של המלך שאומרים לו, תן לי ישר. הוא אומר, תגיד לשר הצבא שיתפל בזה, או לשר האוצר שיתפל בזה. אז הוא אומר כך, ודאי שהפנייה היא לקדוש ברוך הוא, אבל שיפעל דרך הספירות האלה. אומר הריבש, ההסבר מתקבל, אבל בשביל מה? וכי לא יותר טוב להתפלל כדעתו של רבי שמשון מכינון, שאמר, אני מתפלל כדעת זה התינוק? עד כאן הריבש. הרב קוק אומר בספר עולת ראייה. הנה, יש איזה נס יש לי פה. אז הוא אומר, לפעמים אנו מתפלים, אז זה בענייני תפילה, עמוד תזיין פסקה ה. לפעמים אנו מתפללים שיעשה הקדוש ברוך הוא בקשתנו על ידי המלאכים. ולפעמים מפרטים גם שמות של המלאכים. בשביל מה? הוא אומר, אז אני אגיד לכם בשפה שלי את מה שהרב אומר שם, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה קשר חי בינו לבין העולם שלו. אז חלק מן המבוקש של התפילה, זה גם הדרך שבה התפילה מגיעה אלינו, הדרך שבו השפע מגיע אלינו. לכן אנחנו מתפללים שהקדוש ברוך הוא יעשה על ידי המלאכים או על ידי הספירות, כי זה חלק ממה שאנחנו מבקשים. כלומר, זה שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא ממון, זה בעצם דבר משני, לעומת עצם העובדה ששפע אלוהי ימלא את ספירת הממון, אפשר לומר. מובן?
דבר שדרך הצינורות שאני מקבל אני אבקש?
אני עושה את זה למען הצינורות. כלומר, באופן גלוי, הצינור זה בשבילי. באופן פנימי זה הפוך. אני, הבקשה, מה שחסר לי, חסרה לי לחמנייה, זה כדי שיתמלא הצינור. לכן זה טוב לפרט את השמות של המלאכים ושל הספירות, כי המטרה היא המילוי הזה. זה חלק ממה שאני מתפלל עליו. מובן? כלומר, כאילו, ניקח שוב את הדוגמה של הריבש, זה כאילו שהמבקש מהמלך יודע שבצבא הם משתעממים. אז הוא אומר, אדוני המלך, עשה למענך, תשלח לי גדוד לשמור עליי. אבל המטרה בעצם איננה שישמרו עליו, אלא שלחיילים תהיה תעסוקה.
שיהיה יותר...
מה?
בצינור?
כן, בדיוק. שהצינור יותר יתמלא.
זה נהנה וזה לא חוסר.
יוצא לפי זה שהצינורות זה עצמו המטרה. זה השפע האלוהי שמלא את העולם. עכשיו יש פה שאלה נוספת. אני יכול לחיות ככופר עד שתגיע הגאולה? כן, אתה יכול. מה, אני אגיד מה? לא מבין. כל אדם יכול לחיות ככופר אם הוא רוצה, לא? זה כבר חשבון אישי שלו. אתה אומר שהוא עלול לפספס בגלל התשובה שלי? שהוא יחשוב שנתתי לו היתר? לא, הוא לא יעלה בדעתו שנתתי לו היתר, השואל. הוא רק שואל, בעצם יכול להיות שהוא מתכוון להטריס בשאלה. מה, אז אני יכול לחיות כמו כופר עד שבא הגאולה? לא, אתה לא יכול לחיות ככופר. אבל יש לך אפשרות, על פי הבחירה החופשית, או לבנות את החיים שלך, או לדפוק את החיים שלך, זו החלטה שלך. כל אחד מבשל את מה, כל מה, כל אחד אוכל את מה שהוא מבשל. כן. אתה אומר, אורות עמוד קופסם לחה. איפה?
אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית.
פסקה י' ז'. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. על כן, תחיית הנשמות ותעללי תחייה אמיתית, הרי היא חלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. והדאגה הזאת של תחיית הנשמה היא מונחת עמוק בלב הקדושים המינים בתמימות לב, אשר לא ניתקו כפות רגליהם מיסוד הקדושה, החיים על פי התורה והאמונה בתורת השם מכוח החיים העליונים. אמנם עתה, כאשר התור של התחייה הלאומית בכללותה, לכל היקפה בא אלינו, מוכרחים אנחנו להבין מצבי נפש כאלה שהובילו אותנו מתוך התחייה הנשמתית הפרטית לתחייתה של אומה בכלל. וזה נשתקף מכל העסקנים המפורסמים של תחיית האומה, כמו שנשקע דעת אלוהים חיים מהחלק היותר גדול של העוסקים בטכניקה ובתחיות מעשיות של התרבות האנושית, וכמו שהתרבות המודרנית בכלל היא סובלת מחשקים בין שיעור מצד המחלה של שכחת השם, ככה סובלת מזה גם כן התחייה הלאומית, והחלוצים של התחייה באמת מוכרחים הם לעשות בלו שתי עבודות ביחד, חייתו של השכל האלוהי מתוך המדע המעשית לכל מחלוקותיו, וחייתה של הנשמה האלוהית בתוך התחייה הלאומית לכל מערכותיה המעשיות. נכון, כל מה שכתוב כאן הוא אמת ויציב. תהליך הגאולה זה גאולת הכל, אז זה גואל גם את הנשמות הפרטיות. מובן? כלומר, לא, מה זה מובן מעכב? זה לא התניה, זה משהו אחר. מה שהרב אומר זה ככה, הגאולה צריכה לגאול את הכל, צריכה לגאול את האומה, מלא גם את הנשמות הפרטיות. אז אם הנשמות הפרטיות מתנגדות, הן מעכבות את השפע הזה מלהופיע גם אצלם, אז הגאולה איננה שלמה. ולכן, לא, ולכן מה שזה גורם, אם אתה מבין עד הסוף את כוונת הרב, זה אומר שיהיו מאורעות שיכריחו את הנשמות הפרטיות גם הן להצטרף. שלי, שלך. אנחנו נוכרח לחזור בתשובה. לא בגלל שהתשובה היא התנאי לגאולה, כלומר זה לא שבלי, שהקדוש ברוך הוא עושה, זה לא במסגרת שכר ועונש. כלומר שאם אתם עושים תשובה, קבלים פרס, יש גאולה. ואם אתם לא עושים תשובה, אז יש עונש, אין גאולה. אלא הגאולה היא פועלת. היא פועלת בכל מקרה. כיוון שהיא פועלת בכל מקרה, היא תכריח גם אותי לחזור בתשובה.
אבל אני צריך להכריח, זה תלוי.
מה? יש כל מיני מאורעות שמכריחים את האנשים לחזור בתשובה. כל מיני מאורעות. הגמרא אומרת, מלך שגזרותיו קשות כהמן וכו'. כן. מה?
שהגאולה היא לא רוחנית,
כן, הגאולה היא פוליטית, ולכן היא גוררת בעקבותיה מעשים רוחניים כבירים, זה דיברנו.
זה שלב מתקדם יותר של הגאולה.
זה שלב של השלמת הגאולה. כלומר, בגאולה אנחנו מדברים על שלושה שלבים. מה שקרה, התחלת דגאולה, גאולה וגאולה שלבה. התחלת דגאולה זה היה לפני 100 שנה. וכאשר הייתה הצהרת בלפור, וכאשר התחילה התיישבות פה בארץ וכו'. גאולה זה היה רגע אחד בה' באייר תש"ח. אז הייתה הגאולה. ומאז אנחנו עסוקים בהשלמת הגאולה. כן.
שאלה אחרת, לגבי מה שהרב אמר לי קודם, בקשר לצינורות שהן בדרגה חשיבות גדולה יותר מהאדם?
כן, לפי זה האדם רוצה... לפי זה האדם מעניק חשיבות יותר גדולה לצינורות מאשר לעצמו. האדם מעניק חשיבות יותר גדולה לצינורות מאשר לעצמו. הקדוש ברוך הוא הפוך. הוא מעניק חשיבות יותר גדולה לאדם מאשר לצינורות. האם זה טוב? כן, כן, ודאי שזה חשוב, זה רצוי שהאדם יחשיב את הצינורות יותר, כי אז העבודה שלו היא למען השם ולא למען עצמו, היא אידיאליסטית. בסדר?
זה לא שהם כאילו מכשיר בידי השם?
זה כמו שהתינוק נגיד, הוא רואה שהאימא כל כך רוצה להעניק, אז הוא בוכה שהוא רוצה חלב, כדי שהיא תוכל להעניק. אז נכון שהוא מרוויח מזה בדרך, הוא גם מקבל חלב, אבל הוא עשה את זה למען אימא שלו. טוב. הוא מביא גואל ונבנה ונהם למען שמו. עכשיו, למה צריך להוסיף באהבה? בגלל שאם זה למען שמו, זה עלול לא להיות באהבה. כיוון שזה האינטרסים שלו ולא שלנו. אז הוא יגאל אותנו בכל מקרה, איך אומר יחזקאל? חי אני נאום השם, אם לא ביד חזקה ובחמה שפוחה, אמלוך עליכם. כלומר, זה לא נעים. אז אם כבר, ואנחנו ראינו מה קרה לפני 70 שנה. איך הייתה חמה שפוחה וזרוע נטויה שגרמה שניתקנו מהגלות של אירופה? איך שזה היה ממש לא נעים. לכן מבקשים למען שמו, אבל באהבה. כן.
אבל זה לא בקשה. אתה בא להצהיר פה משהו. כל הברכה הראשונה זה בעצם מין...
אתה לא צודק, זה לא בקשה, זאת הצהרה. זאת אומרת שההצהרה היא באה לומר, תדע לך שזה באהבה, למרות שלא תמיד זה נראה ככה. כן. מה? לא, כיוון שהקדוש ברוך הוא עושה לבן שמו, אז לכאורה הוא לא חייב לעשות את זה באהבה, כיוון שזה האינטרסים שלו. אם אני אוהב מישהו, אני עושה למענו, אבל כאן הוא עושה למען עצמו, לא למעני. למעני העשה, כן? אז לכן היה מקום לומר שכיוון שזה למענו, אז זה לא באהבה. לכן הברכה מלמדת אותנו. לא, גם כשהוא עושה למען שמו, זה באהבה. כי זה למעננו שהוא עושה למענו. כן.
זה הכל בראייה שלו כאילו? אנחנו לא מדברים על הראייה שלנו של... תשמע, אנחנו מתרצים הכל לטובה. כלומר, שזה רע, אבל הכל לטובה בסוף.
זה אמת, ממה שאמרת.
לא, אבל כאילו, הברכה הזאת היא הכל בראייה שלו למעלה, לא יודע איך.
אנחנו כן, אפשר לומר, מהצד של המבט האלוהי. נכון, זה המבט האלוהי. מלך עוזר, הוא מושיע, הוא מגן. מה זה מלך עוזר ומושיע? מה ההבדל בין עוזר לבין מושיע? עוזר זה הכוונה שאני עושה משהו. יש לי מה שנקרא סיעתא דשמיא. אני עושה, אבל עוזרים לי. מלך עוזר. מה זה מושיע? אני לא יכול לעשות כלום. אבל הוא מושיע. זה ההבדל בין שיטת רבי אלי עזר לרבי יהושע. כן? זה תמיד, אנחנו רואים בגאולה, יש שני מרכיבים כאלה. גם בזמן יציאת מצרים היה לנו יהושע בן נון, ואלעזר הכהן. כמו כן, בימי בית שני היה יהושע הכהן הגדול, ועזרא הסופר. ולגבי הגאולה השלישית, מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. כלומר, אנחנו רואים שיש בגאולה שני מרכיבים שפועלים, בפרופורציות שונות, לפעמים יותר עוזר, לפעמים יותר מושיע. יש אפילו בהקפות של שמחת תורה של אחינו אשכנזים, עוזר דלים, הושיענה. זאת אומרת, יש עוזר, ואחר כך מושיע. כן. הוא מושיע. אז מה? מה זה מגן? מגן זה למעלה מכל זכות. כי מושיע עדיין, מישהו נושע, אבל הוא ביקש את זה, עזרו לו. בסופו של דבר, גם בישוע יש קצת עזרה. מגן זה ללא כל זכות בכלל. בארמית אגב, המילה מגנה, פירושה, מה זה מגנה בארמית? חינם. נכון? מגנה זה חינם. אסיה דה מגן, מגן שווה. מגן שוויה, נכון? רופא בחינם, שווה חינם. זה מין פתגם עממי שמובא בגמרא במסכת ברכות. למה מותר לרופא לקבל כסף? הרי לכאורה הוא מקבל מצווה, מה פתאום מקבל כסף על מצווה? אז אומרים לא, כי אם לא ישלמו לו, יזלזלו בו. ואז לא יעשו מה שהוא אומר. כי אומרים, אסיה דה מגן, מגן שוויה. כן, זאת אומרת שמכאן, אז מכאן אתה רואה שהמילה מגן פירושה בחינם, וגם בעברית, מגן. המגן זה מה ששומר עליי באופן כללי. אני לא צריך להתמודד עם מכה מבחוץ, כיוון שיש לי מגן.
למה
יש דבר
במשפט הזה? זה וו חיבור.
למה שני וו החיבור? כן, מלך עוזר ומושיע ומגן. כי אני חושב שעוזר ומושיע זה זוג אחד, זה שייך לבחינה אחת של התבוננות, או עוזר או מושיע, ואם עוזר ומושיע לא עזרו, אז מגן. כן, כאילו לא זו אף זו. לכן יש פה שני וווים. מה זה צורת נאום? אז תגיד, מלך עוזר, מושיע ומגן.
הם אומרים גם כן, לא בשפת יומיות, אז אומרים, מלך עוזר,
אתה אומר בעצם שהתפילה מחוברת בעברית תל אביבית. רומן אקזיסטנציאליסטי של ימינו. זה נביאים שכתבו את זה, הלו. לא סתם.
לתת תוקף
למילה
ומילה כזה,
אתה אומר,
מלך עוזר ומושיע ומגן, כאילו לא...
מלך עוזר ומושיע מזה. הוא מושיע, כן.
לא
יודע, לא משתכנע. לא משתכנע. אני לא אומר שאין מקום להסברות כאלה. למשל, רבי אברהם בן הרמב״ם, בפירוש שלו לשירת הים, הוא אומר, אין לדקדק בשירה הזאת, למה פעם אומר ככה, פעם אומר ככה, למה צללו כעופרת וצללו כאבן. למה? כי זו שירה. טוב, יש פרשנות כזאת. לי קשה להשתכנע מזה. ברוך אתה השם, מגן אברהם.
מה זה פתאום פה מגן אברהם? למה לא מגן יצחק ומגן יעקב? בזה נעסוק בעזרת השם. כל זאת ועוד בפעם הבאה. שלום.